טוב, אנחנו בשיעור של היום נתמקד בענייני הסדר, ההכנה של הסדר. נזכיר אולי גם את ספירת העומר, ובזה אנחנו נסיים את דיני הפסח. חשוב שכל אחד דינה כמנהג אבותיו, רק יש דברים שצריך לשים לב עליהם ולהקפיד בכל עניין ודבר. אדם מגיע לסדר כבר לאחר שעמל וטרח וקנה וסידר וניקה, אבל אדם צריך לדעת שהוא צריך להדר אחר יין יפה למצוות ארבע כוסות. אם למשל אתה מגיע לחנות ויש שם יין אדום שהוא יפה כמו הלבן, וגם הוא בוודאי כשר כמו הלבן, אז יש מצווה יותר ביין אדום מיין הלבן. יש פסוק שנאמר, אל תראה יין כי יתאדם. כלומר, משמע שהחשיבות של היין הוא כשהוא אדום. ועוד יש איזה רמז לעניין הדם, שהיה פרעה הרשע שוחט את ילדי בני ישראל. ואומנם, מה שנהגו ביין לבן זה היה בגלל אותם המדינות של אומות טיפשים ושחלים שהעלילו עלילות דם שקרים, לכן אז לקחו יין לבן. אבל מעיקר הדין, אדם צריך לשתות ארבע כוסות ביין אדום. אנחנו יודעים שיש טיבול ראשון שהוא הכרפס, ולגבי הכרפס צריך מן המובחר לקחת כרפס ממש. אבל אם אין, אין לו כרפס, צריך לדעת שגם יש בו תולעים וצריך להקפיד לקחת מאותם ירקות ללא תולעים, בוודאי היום מאותם גידולים שהועברו בגירוש מגוש קטיף, כדי לסייע לאותם מגורשים. יכול לקחת כל ירק שמברכים עליו באופרי האדמה, אבל לא לקחת ירק שיוצאים בו ידי חובת מרור. צריך להזכיר שגם את הכרפס אוכלים בלי הסיבה. אנחנו לצורך המרור יש מספר מנהגים. יש כאלו שלוקחים חסה, שהיא החזרת והיא המובחרת מכל המינים. ואנחנו, כשאנחנו מזכירים עכשיו את הירקות, אנחנו מדברים ודאי על ירקות גוש קטיף. וצריך, יש כאלה שלוקחים חזרת, כמו שקוראים לזה חרים, והיות והוא חריף מאוד, אז יכולים לפורר אותו במגרדת, רק צריך להיזהר שהטעם החריף לא יפוג לגמרי. ויש לפוררו כשבאים מבית הכנסת. ובמקרה, והשנה לא, אבל בשבת, אסור לפורר אותו, אלא כשצריכים לפורר אותו לפני כניסת השבת, ולמרות שטעמו פג בפירו, מכסים אותו. אבל יותר טוב לקחת חזרת שהיא חסה, ונוח לאכול אותו, ואף על פי שיש כאלה שאומרים שהרי היא לא מרה, אנחנו יודעים שאנחנו אוכלים חסה כל השנה, הכוונה היא כשהוא בקרקע, הקלח נעשה מר. כל המינים שיוצאים בהם, כמו שהגמרא אומרת, עולשין וחרחבינה, הם לא נמצאים בידינו, במדינות שלנו. וכולם אבל מצטרפים זה לזה כזית, ויוצאים ידי חובה, בין אם אוכלים את העלים, בין אם אוכלים את הקלח, אבל בכל מקרה לא אוכלים, לא יוצאים ידי חובה בשורשים. כלומר, השורשים הקטנים שמתפצלים לכאן ולכאן, אבל השורש הגדול שבו גדלים העלים, למרות שהוא טמון בקרקע, הוא נחשב קלח. ומכל מקום, טוב יותר ליטול את העלים והקלח שיוצאים מעל הקרקע. כי משיש סברה שמשהו בקרקע יש לו שם שורש. וחשוב לדעת שהעלים צריכים להיות לחים. אבל הקלחים יוצאים בהם ידי חובה בין לחים בין יבשים. אבל לא מבושלים ולא כבושים. לגבי החרוסת אנחנו צריכים להכין שיהיה עב כי הוא זכר לטיט. ואנחנו נזהרים לקחת לחרוסת מינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל. בשעה שהוא צריך לטבל את המרו, שופך לתוכו יין או חומץ, שיהיה זכר לדם, וגם שיהיה ראוי לטיבול. לכן יש לעשות את החרוסת מפירות שנמשלה בהם כנסת ישראל. תאנים למשל, שכתוב התאנה חנתה פגע, אגוזים, אומר הפסוק, את גינת אגוז ירדתי, תמרים, שנאמר אלה בתמר, רימונים, כפלח הרימון, תפוחים, זכר למה שנאמר, תחת התפוח עוררתיך, שהיו אנשים ילדות שם בניהם, במצרים בלא עצב, ושקידים, על שם ששקד הקדוש ברוך הוא, אל הקץ לעשות, וצריך לתת בתוך החרוסת, תבלין שדומה לתבן, כמו קינמון או זנג'ביל, שהם לא דחו אותם, הידק היטב, יש בהם חוטים, כמו תבן, זכר לתבן, שהיו מגבלים בני ישראל במצרים בתוך עתית. בשבת, אסור לשפוך את היין או החומץ לתוך החרוסת, כי צריך לעשות בשינוי. לכן ניתן את החרוסת לתוך יין וחומץ, ולגבי מי המלח, גם כשלא חל יום טוב בשבת, צריך להכין מערב יום טוב. ואם אדם שכח, בכל זאת, ועושה אותו ביום טוב, צריך לעשות בשינוי, כלומר, ייתן את המים, ואחר כך ישים בתוכם את המלח. מאז שחרב בית מקדשנו, מהרה ייבנה, תקנו חכמים שעל כל שולחן בשעת אמירת ההגדה, יהיו שני מיני תבשילים. אחד זכר לקורבן פסח, ואחד זכר לקורבן חגיגה. משום שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים קורבן חגיגה. ונהגו שאחד מהתבשילים יהיה בשר. והוא יהיה מהפרק שנקרא זרוע. למה זרוע? לזכור שהקדוש ברוך הוא גאל אותם בזרוע נטויה. ושיהיה צלוי על גחלים. כמו הפסח שהיה אצלי אש. ואילו המין השני, זכר לחגיגה, יהיה ביצה. משום שבארמית, ביצה שמה ביעה. כלומר, דבער החמנה, למפרק יתנה בדרעה מרוממה. כלומר, רצון הקדוש ברוך הוא היה להוציא אותנו בזרוע נטויה. ואת הביצה הזו עושים או שהיא צלויה באש, או מבושלת, אבל כל זה צריך לבשל מערב יום טוב מבעוד יום. ואם שכח, או שנכנס השבת, יצלה ויבשה אותם בלילה, וזה רק ביום טוב. אבל צריך לאוכלם ביום טוב ראשון. וכן, לגבי מי שיש לו לילה שני, יצלם ויבשלם ויוכלם ביום טוב שני. כי לא מבשלים יום טוב אחד לחברו, ולא מיום טוב לכל. והיות שלא אוכלים בשר צלי בשתי הלילות, אלא רק צריך לאכול את הזרוע ביום, ולמרות שצולים אותם בערב יום טוב, לא זורקים אותם אחר כך, אלא ביום טוב השני, ישים אותם בתוך מאכל שמבשלים ויוכל. אנחנו יודעים שליל הסדר עניינו גם בחינה של מלכות. ולכן אדם צריך להכין מושבו מבעוד יום במצעים נעים כמו שהוא יכול. אבל בכל זאת ישים לב שיוכל להטות ולעשה בצד שמאל, ואדם שהוא איתר, הוא יסב לשמאל של כל אדם. גם את הקערה אדם צריך להכין מבעוד יום, כדי שמיד שהוא מגיע בבית הכנסת, יוכל לעשות את הסדר בלי עיכוב. אנחנו יודעים שאף על פי שבכל השנה אנחנו ממעטים בכלים נעים זכר לחורבן, בליל הפסח טוב להרבות בכלים נעים, כפי כוחו של כל אדם, ואפילו הכלים שלא צריכים לסעודה, יסדר אותם יפה על השולחן לנוי, כי זה זכר לחירות. לגבי סדר הקערה, אנחנו נאמר את סדר הקערה לשיטת הארי, אף על פי שיש סדרים אחרים. אדם צריך להניח שלוש מצות על הקערה ופורס עליהם מפה. ועליה, על המפה, מניח זרוע מול יד ימין שלו, והביצה בצד שמאל שלו. המרור לברכה באמצע, החרוסת מימין תחת הזרוע, הכרפס תחת הביצה בצד שמאל, ומרור לכורך באמצע. כלומר, יש לנו זרוע, ביצה, מרור, שלישייה עליונה, חרוסת, כרפס, מרור, שלישייה תחתונה. כאשר המרור העליון זה עלי חסה, והמרור התחתון זה הכלח של החסה. המשנה ברורה, כותב שיש להם מנהג להביא את הקערה וכל מה שצריך לפני הקידוש. הכוסות יהיו שלמות, בלי שום פגם, ומודחות יפה, ולפחות הפחות שיהיה רביעית בכל כוס וכוס. יש מנהג גם ללבוש קיטל, להכין אותו מבעוד יום, ומי שלא עלינו אבל, לא לובש קיטל, אבל הוא חייב להסב, וזה רק אם לא נהג אבלות בכלל לפני יום טוב. כלומר, אם חד ושלום קרה מקרה ונפטר אדם שהוא חייב להתאבל עליו, הוא קבר אותו ביום טוב. נוהגים שלא מסב, והלל, הוא אומר, כי הלל הוא חיוב. יש מי ששאל האם בן אצל אביו חייב בעשיבה ותלמיד אצל רבו. למעשה בן אצל אביו חייב בעשיבה, אבל תלמיד אצל רבו אינו צריך, וזה על פי דעת הגמרא. אנחנו נוהגים שבן איש ואישה חייבים להסב, ובדיעבד אם הם לא הסבו או אחרים לא הסבו, צריכים לחזור ולשתות את הכוס או לאכול את המצה. לגבי התלמיד לפני הרב, אם רבו מרשה לו להסב, מותר לו להסב. צריך להזכיר שבתפילת ערבית של הלילה הראשון אנחנו אומרים אחר העמידה הלל עם ברכה. בליל הסדר אנחנו אומרים הלל בלי ברכה. צריכים לכוון בברכה שאנחנו אומרים בבית הכנסת לפתור את קריאת ההלל שבהגדה ולא לשכוח. אבל מי שבכל שבת ויום טוב יכולים לקדש ולאכול מבעוד יום כדי להוסיף מחול על הקודש, בפסח זה לא כך. משום שהמצווה של אכילת מצה היא דווקא בלילה, כמו קורבן פסח. כתוב בפסוק, ואכלו את הבשר בלילה הזה. אותו הדין חל לגבי ארבע כוסות, שזה דווקא בלילה. וכיוון שגם הכוס של קידוש היא אחת מאותם ארבע כוסות, לכן אנחנו לא מקדשים עד שהוא ודאי לילה. כשמגיע אדם מבית הכנסת, ילבש את הכיתל, והתיישב על משבשבו לעשות את הסדר. ויש מצווה גדולה לחלק לתינוקות שקדים ואגוזים וממתקים, כל דבר שיראו שינוי וישאלו. כי כל עניין ליל הסדר הוא בשביל הילדים. והגעת לבנך ביום ההוא למור. ועל ידי זה נעורר אותם לשאול גם על המצה והמרור והסיבה. וכל זה מדובר על תינוק שהגיע לחינוך. כלומר, שהוא יודע ומבין מקדושת יום טוב, הוא מבין מה שמספרים ביציאת מצרים. ילד כזה נותנים לו גם כוס שישתה ממנו. ויש מנהג למזוג כוס אחת יותר מכולם, והיא זאת שאנחנו מכנים כוסו של אליהו הנביא. צריך לציין שמנהג הספרדים הוא לא לדבוש קיטל, ו מנהג הספרדים שנוהגים להכין כוס של אליהו רק אחרי כוס השלישית, ככה זה דעת האחרונים בעניין. לגבי מזיגת היין, לגבי מזיגת היין, לפחות לאורך הסדר, אז אחד מבני ביתו של האדם ימזגו לו את הכוסות. בכל פעם שמוזגים, ימזגו הם ולא הוא עצמו, משום שזה דרך חירות. ואדם צריך להזהיר לבני ביתו שישתו מכל כוס לפחות את הרוב בפעם אחת. והכוס הרביעי, ישתו רביעית בפעם אחת. וכולם צריכים לכוון למצוות ארבע כוסות וסיפור יציאת מצרים ואכילת מצה ומרור. וצריך לציין שגם אנשים חייבים במצוות הללו, רק מצוות הסבה הם אינם נוהגות. ולגבי מנהג הסבה, נהגו הספרדים שאישה חייבת להיסד. אדם צריך לעשות את הקידוש ככתוב בהגדה, כל אחד יסתכל בהגדה שיש בידו ולשתות בעשבת שמאל, וטוב אם אפשר לעשות כדעת הפוסקים לשתות כוס שלמה בכל אחת מארבע הכוסות. נו, אדם עשה קידוש, ונו, ובדרך כלל אנחנו קמים כל שבת ויום טוב אחרי הקידוש ליטול ידיים, אבל העניין הראשון לילדים שיתהו זה עדיין אנחנו קמים, רוחצים ידיים. אנחנו היינו בקדש, עכשיו הוא רוחץ, אבל לא מברכים עליהם ומנגבים, וזה משום שאנחנו הולכים לטבול את ידינו בקרפס, במי מלח או בחומץ, ואלה דברים שמתמעים מאותם שבעה משקים. האדם ילחוץ את ידיו ולא יברך, הוא מנגב וחותך מן הקרפס לעצמו ולכל בני הבית, לכל אחד פחות מכזית, וטובלים במי מלח. אנחנו טובלים במי מלח, יש כמו שאמרנו מי שמטביל בחומץ או במים עם לימון, ומברכים בורא פרי האדמה. כאן צריך לזכור שאנחנו מברכים בורא פרי האדמה, צריכים לפתור בברכה זו גם את המרור שאחר כך, כי אנחנו לא מברכים עליו. ומי שנוהג כשיטת הרמב״ם, מברך בנטילה ראשונה, ואוכל כזית מהקרפס בלא הסיבה, ומברכים אחר כך. כך גם דעת הגאון מבין. את הקרפס אוכלים בעשיבת שמאל, ולאחר מכן נוטלים את המצה האמצעית וחולקים לשני חלקים. יש הבדל בין סוגי המצות, המצות הרכות, כמנהג הספרדים והתימנים, קל להם ללכת על פי שיטת המקובלים, שלגבי חלוקת המצה צריכים לחלק אותה על פי הריב המקובלים, חלק אחד בצורת ד' ואחד בצורת ו', ואת החלק שבצורת ד' מניחים בין שתי המצות שעל הקערה, וצורת הו' מניחים לפיקומן. את אותו חלק שמניחים באפיקומן נוהגים לכרוך במפה, זכר למה שנאמר, משארותם צרורות בסמלותם. יש מי שנוהג לקשור את החלק מהאפיקומן על שכם הילדים, להראות כאילו הם יצאו ממצרים, ולפני מה נשתנה, יוצאים הילדים מחוץ לבית, וחוזרים ומראים את עצמם שבאים לירושלים. ויש מי ששם אותם על שכמו שלו, ולפי שהאפיקומן הוא במקום הפסח, לכן חשוב שיהיה חלק גדול. את החלק הקטן מחזיר לקערה, ומגלים קצת את המצות. צריך לזכור שבכל שעת קריאת ההגדה, יניח את המצה מגולה, ובשעה שלוקח את הכוס בידו, יחסה את המצה, כמו שאנחנו עושים בקידוש, שיות ועל פי סדר, שבעת המינים שהתברכה ארץ ישראל, חיטה קודמת לגפן, אנחנו מכסים אותה כשלוקחים את הכוס. אדם צריך להגביה את הקערה כשהוא אומר הלחמה עניד יאכלו אהבתנה, עד כשמסיים לשנה הבאה בני חורים. ויש מנהגים שונים באמירה, יש מי שאומר ה ויש מי שאומר כה. בכל מקרה, מי שאומר כהלך מעניה לא יגיד די אכלו אהבתנה, אלא רק אכלו אהבתנה. אחר מכן מוזגים כוס שני, ופה הילד שואל מה נשתנה. ואם אין תינוק, אין ילד, ישאל בן אחר, או אפילו בת, או חבר, או אישה, אפילו שני תלמידי רחמים זה את זה. אחר מכן אומרים עבדים היינו, ויש חשיבות גדולה מאוד לפרש לבני הבית את דברי ההגדה בלשון שהם מבינים. כלומר, למעשה, בלשון הזו שהם מבינים, ככה נפסק גם בגמרא והרמב״ם והטור, שחיוב גמור על האבא לפרש לבן את ההגדה בלשון שמבין כפי דעתו וחוכמתו של הבן. נכון, לפעמים בבית יש גם אורחים, ובנים שהם תמידי חכמים ולא מספיק להם רק הפשט, ויש גם כאלה שיודעים לדרוש ולתת רמזים ואפילו אולי חלק בענייני הסוד. להניח להם סימן, לדבר איתם לפני החג, שלא ירבו בזה, כי עיקר מצוות ליל הסדר הוא ללמד את ההגדה בפשט. ואם גם בעצמו לא מבין את האדם, לא מבין לשון הקודש, יקרא אותה עם פירוש כלשהו שהוא מבין. ולאחר כל פסקה יאמר בלשון שהוא מבין. כלומר, יקרא בעברית למרות שלא מבין, יאמר שוב בלשון שמבין. מכל שכן יש ממספר דברים שחייבים לומר אותם, כמו רבן גמליאל היה אומר, כל מי שלא אמר, שלושה דברים אלו, שצריכים להבין את הטעם של פסח מצה ומרור. כשאדם מגיע והיא שעמדה לאבותינו, אדם צריך לכסות את המצות, וזה כמו שאמרנו שהפת לא תתבייש כשמניחים אותה ונוטלים את הכוס, כי היא קודמת לו בסדר שבעת המינים. נוטלים את הכוסות בידיים ואומרים והיא שעמדה עד משיצילנו מידם, ומגלים את המצות שוב. כשמגיע לאמירה בהגדה למצה זו, או למצה זו, לוקחים את מחצית המצה שבקערה ומראים לבני הבית ואומרים מצה זו. אותו דבר אנחנו עושים במרור, מרור זה, מגביעים את המרור. למה זה חשוב לנו לומר? כדי להדגיש, כשאומרים פסח שהיו אבותינו אוכלים, לא מגביעים את הזרוע ולא עושים שום עניין של הגבהה משום שהוא זכר לפסח. משום שחס ושלום לא נראה כאילו אנחנו הקדשנו אותם לשם פסח, ואנחנו אוכלים קודשים בחוץ. כשאדם מגיע לפיכך, מכסה את המצות, ושוב כל אחד נוטל את הכוס בידו ומגביה, עד שחותמים בגאל ישראל ומברכים בורא פרי הגפן, ושותים בהסבה לצד שמאל. צריכים לדעת שיש מחלוקת לגבי שתיית ארבע כוסות והברכות שלפניהם. האשכנזים הליטאים נהגו לברך על כל כוס וכוס, הספרדים, התימנים, החסידים נהגו לברך, לא לברך על כל כוס וכוס. לאחר מכן, נו, לאחר כשעה וחצי בערך, רוחצים ידיים, מברכים על נטילת ידיים, מברכים המוציא על המצות. ולפי שביום טוב צריך לבצוע על שני כיכרות שלמות. במצוות אכילת מצה היא מן הפרוסה, מה שפרסנו מקודם לאפיקומן, שהמצה הרי קרויה לחם עוני. והגמרא אומרת שדרכו של עני בפרוסה. לכן צריך לשים לב שבשעה שמברכים המוציא, אוחזים שתי מצות השלמות בידיו, והפרוסה ביניהם, כלומר סנדוויץ', העליון, השבורה והתחתונה, ועד מברכים המוציא, מניחים את המצה התחתונה מהיד, אוחזים רק בעליונה ובפרוסה, ואז מברכים על אכילת מצה. ובוצעים מן העליונה ומן הפרוסה, כל אחד כזית. כלומר, למעשה יש לנו שתי כזיתות. וככה הוא נותן לכל אחד מבני הבית, ואוכלים את שניהם יחד בהסיבה לצד שמאל. צריך להגיד שאם יש אורחים והרבה אנשים, שבעל הבית, עורך הסדר, ישים לידו חבילה גדולה של מצות, ושיכוון עליהם בזמן הברכה. ואם אדם קשה לו לאכול בפעם אחת, אז הוא אוכל תחילה את הכזית של המוציא, ואחר כך את הכזית של הפרוסה, רק שלא יישאר ביניהם, מבחינת הזמן. יאכל שתיהם בעשיבה, ויש מנהג חשוב שבליל הפסח לא טובלים את המצה במלח, לא של המוציא ולא של המצה. בכל מקרה, אנחנו צריכים לומר שהספרדים והחסידים כן נוהגים להטביל במלח את המצה של המוציא והמצה של הפרוסה. צריך לזכור שיש אומנם זמנים שכדי אכילת פרס זה 4 דקות, ובדיעבד 7.5 דקות. אני שמעתי את הרב מרדכי אליהו שליטה שדיבר על זה אתמול בשיעור, והוא אמר שאדם צריך לאכול, וכל זמן שהוא לא עז ואוכל, אז זה נחשב לכתחיל. לכן מי שאדם שיש לו קושי ללעוס את המצה, מותר לו לשרות אותה במים, ולרכך אותה, אבל שלא תהיה נימוכה לגמרי. וזה ודאי לאותם אלה שלא מחמירים במצה שרויה. ואם אדם כן מחמיר במצה שרויה ורוצה להקל, צריך ללכת לחכם כדי להתיר התרת נדרים. עכשיו, מישהו זקן או חולה ולא יכול לאכול שרויה במים, יכול לשרות אותה ביין או בשאר המשקים, אבל כששורים את המצה לצאת בה, צריכים להיזהר שלא לשרות אותה יותר מדי זמן, כי אז היא נחשבת כמו מבושל, ואז אי אפשר לצאת בה ידי חובה. וגם צריכים להיזהר בשאר הדברים שלא יפסיד דין של לחם, כי למעשה המצה היא לחם, לחם עוני. לאחר מכן אדם נוטל כזית מרור, נותן לכל אחד מבני הבית וטובל בחרוסת. ומנערים את החרוסת משום שאנחנו תואמים טעם מרור, ומברכים על אכילת מרור ואוכלים ללא הסיבה. לאחר מכן נוטלים מן המצה התחתונה, גם כזית וגם כזית מרור. נכון גם לטבול את זה קצת בחרוסת, ומניחים את המרור בדוח המצה ואומרים כן עשה הלל. או יש מי שאומר זכר למקדש כהלל. וצריך להיזהר שלא לדבר בדברים חיצוניים מתחילת אכילת מצה עד אחרי מרור, ויסביר למסובים את הכל לפני הנטילה. אדם צריך להניח את המרור בתוך המצה ואומר כמו שאמרנו, אוכל בה, וכן עשה הלל או זכר למקדש כהלל, ואוכל בהסיבה. ו לגבי המרור שלנו, היות והזמן הזה הוא מדי רבנן, לכן מי שקשה לו לאכול מרור, יכול לסמוך על הדעה הזו, לאכול פחות קצת מכזית, ויברך עליו. כך כתב השולחן ערוך של התניא, ומי שהוא חולה לא יכול לאכול בכלל מרור, ילעס על כל פנים קצת. מה שהוא מר, זכר בעלמא בלי ברכה. אחר מכן, נו, אישה טובה ואימא או מארחת בטח הכינו את הסעודה, ויש לאכול כל הסעודה בהסיבה. ונוהגים לאכול ביצים. ויש מי שאוכל ביצים, כמו שאמרנו, לפני מה נשתנה. וצריך להזכיר שמי שאוכל ביצה לפני מה נשתנה, יאכל חצי ביצה, כדי לא להיכנס ספק ברכות. שיש דעה שמי שאכל יותר מכזית, כלומר 20 גרם, יצטרך לברך ברכה אחרונה וספק ברכות, משום שאנחנו, יש דעה שאומרת שברכת המזון פותרת כל מה שבסעודה, ולכן, ואומנם יש כאלה שאוכלים בסעודה ביצה שלמה או יותר, לכן עדיף לאכול אותה אחרי נטילת הידיים וברכת המוציא, ואומרים זכר לקורבן חגיגה. אדם שחכם ועיניו בראשו לא ימלא את קריסו, כדי שיוכל לאכול את האפיקומן כמצוותו ולא אכילה גסה. ואנחנו לא אוכלים בשר צלי, אפילו לא עוף צלוי. ואפילו אם בישלו את העוף ואחר כך עשו אותו צלי גדרה. ויש נוהגים שלא לאכול שום טיבול חוץ משני הטיבולים של המצווה, כדי שניכר שזה לשם מצווה. ובצר להדגיש שאנחנו לא מקפידים לא להדביל באמצע ארוחה, ומי שרוצה להדביל בחומוס או בתחינה או בכל דבר אחר, יכול. לאחר שנגמרה הסעודה, אוכלים את האפיקומן, זכר לקורבן פסח שהיה נאכל בסוף הסעודה, שיהיה גמר כל הסביעה. ויש לאכול כשני זיתים, אחד זכר לפסח ואחד זכר למצה שאתה נאכלת עם הפסח. בכל מקרה, לא יהיה פחות מכזית. צריכים לאכול את האפיקומן בהסיבה, כי עיקר מצוות האפיקומן הוא בכזית. אחד בלבד, והמחמיר לאכול כשתיים תבוא עליו ברכה. ולפני שאוכלים אפיקומן אומרים זכר לקורבן פסח הנאכל על השובע, וטוב לו לאכול את האפיקומן ולגמור את ההלל לפני חצות. כלומר, אם אבא רואה שהסעודה ממשיכה, והלימוד והעיון ודברי התורה, ומגיעים קרוב לחצות, וזה מבחינתנו השנה תשס"ו, אמרנו שזה בערך 12:40, אז הוא צריך לזרז את הציבור, משום שמן המובחר והמהודר זה לסיים את אכילת האפיקומן והעלל לפני חצות. יש דעות שלאחר מכן כבר אי אפשר לברך על העלל ולא אפשר לסיים אותו בברכה, וחבל להיכנס לספקות בלילה קדוש זה. ואחר אפיקומן אסור לאכול שום דבר, כשאנחנו נאכל שום דבר חוץ משתי כוסות יין אחרונות ומים. אחר מכן מוזגים כוס שלישי לברכת המזון, וצריך לשים לב שהכוס הזו השלישית שיהיה נקי משיעורי כוסות, כלומר אם אין בו שיעורי יין שהיה בו בזמן הסעודה, משום שאם הוא לא נקי הוא צריך שטיפה והדחה, ומצווה להדר שיהיה לאדם מזומן, אבל לא ללכת מבית אחד לבית שני בשביל זה, כי כל אחד צריך לברך ברכת המזון במקום שאכל. ונוהגים שבעל הבית מברך בזימון, שנאמר טוב עין הוא יבורך, והרי הוא נקרא טוב עין, שמה הוא אמר? תחילת הסעודה, כל דכפין, זה ויכול. אחר כך מברכים על הכוס ושותים בעשיבה, וזה הכוס השלישי, ומכאן עד לכוס הרביעי אסור לשתות שום דבר. לאחר ברכת המזון אנחנו מוזגים כוס רביעי ונוהגים לפתוח את הדלת, לזכור שהוא ליל שימורים, ואנחנו לא מתייראים משום דבר, ובזכות האמונה הזו יבוא המשיח צדקן, והקדוש ברוך הוא ישפוך חמתך על הגויים. לכן אנחנו אומרים שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך. מתחילים לא לנו, ואומרים כסדר הלל. כשמגיעים להודו, אם אנחנו שלושה, אפילו עם אשתו ובניו שהגיעו לחינוך, אז נוהגים לומר הודו והשניים עונים. ומהכוס הרביעי צריכים לשתות רביעית שלמה, ואחר כך מברכים ברכה האחרונה וגומרים כסדר ההגדה. אנחנו חוזרים ומדגישים שאחר ארבע כוסות אסור לשתות שום משקה, רק מים, ואם אדם לא מצליח להירדם יאמר שיר השירים. יש מנהג שלא אומרים קריאת שמע שעל המיטה אלא רק פרשת שמע וברכת המפיל עכשיו לשנה הללי, להורות שהוא ליל שימורים מהמזיקים, ולכן לא צריך את השמירה של קריאת שמע. בכל מקרה, על פי מרן שולחן ערוך והבן איש חי וכף החיים, קריאת שמע קוראים כמו כל לילה עם כל הפסוקים, וטוב לומר אותה קודם חצות, למרות שלא הולכים לישון ולא אומרים ברכת המפיל. וחשוב שאדם חייב לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים, ולספר בנסים ונפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו עד שתחטוף אותו שינה. לפי הזוהר הקדוש אדם זה משובח למעלה, כך כתב הבן איש חי בפרשת צו. מי שלא שותה יין כל השנה מפני שזה מזיק לו, אסור לו מבחינה רפואית, צריך לדחוק את עצמו לשתות ארבע כוסות. כמו שרבותינו זיכרונם לברכה אמרו לרבי יהודה בר רבי אליי, שהיה שותה ארבע כוסות של פסח והיה סובל מזה עד שבועות. אבל מכל מקום שימזוג בהם מים, או מי שלא יכול את זה ישתה יין צימוקים שהוא חלש יותר, או שישתה מה שמכונה מי דבש, אם זה מה שנקרא משקה מדינה. היום בימינו יש מיץ ענבים והוא עדיף אותו מכולם, מי שלא יכול לשתות יין של ממש. קורה ועבד האפיקומן. צריך פה להדגיש לגבי הנושא של האפיקומן והילדים, שדעתי לא נוחה מהעניין של גניבת האפיקומן, זה חינוך לדבר פסול, לגניבה. לכן כן מותר לחנך לחפש, חפש מותר, לגנוב אסור. אבל הנה הילד חיפש ולא מצא, ועבד האפיקומן. אם לאדם יש עוד מצא מאלו שנעשו לשם מצאת מצווה, אז יאכל ממנה, ואם לא יאכל ממצא אחרת כזה. כלומר יש כאלה ילדים שעושים ביזנס, אפשר להגיד להם טוב תודה תאכלו אנחנו ניקח משהו אחר, אף על פי שבדיעבד צריך את האפיקומן, לכתחילה סליחה צריכים את האפיקומן, אבל לצורך הביזנס והעסקאות עם הילדים אפשר להגיד להם קחו את זה אנחנו נסתדר עם אחרים, ככה אפשר להוריד את המניות. מי ששכח לאכול את האפיקומן אם נזכר לבני ברכת המזון, אף על פי שכבר לקח מים אחרונים, או שאמר, אבלן ונבריך או נברך, שזה כבר נחשב כזמן שממנו לא אוכלים, אוכל אפיקומן ולא צריך לברך ברכת המוציא, אף על פי שהשיח דעתו מלאכול, זה לא נחשב, כיוון שיש חובה עליו לאכול. מכל מקום, הוא צריך ליטול ידיים, ולא מברך על נטילת ידיים. זה מקרה אחד. אבל אם אדם לא נזכר עד אחרי שברא ברכת המזון, ולפני שברא בורא פרי הגפן על הכוס השלישי, ייטול ידיים וגם כן לא יברך על נטילת ידיים. כך כתב הפרי מגדים, מסגרת השולחן. בכל מקרה, יברך ברכת המוציא, יאכל כזית ויברך ברכת המזון, ואז יברך על כוס השלישית וישתה. מקרה נוסף, אם לא נזכר עד אחרי שברא בורא פרי הגפן על הכוס השלישית, ישתה את הכוס, ואם רגיל בפעם אחרת לברר ברכת המזון בלי כוס, כלומר במשך כל השנה, ייטול ידיים, יאכל אפיקומן, יברר ברכת המזון בלי כוס. הקיצור מסגרת השולחן כותב שטוב במקרה כזה למזוג כוס קודם ברכת המזון, שלא ישתה מיד אחר כך, אלא יגמור עליו את ההלל והאגדה ורק אחר כך ישתה אותו. אבל אם הוא נזהר לברך תמיד ברכת המזון לכוס, ועכשיו לא יוכל לברך על הכוס משום שהוא מוסיף על 4 כוסות, מקרה כזה לא יוכל אפיקומן, ויסמוך על המצה שאכל מקודם. השולחן ערוך והבן איש חי וכף החיים כתבו שאם אדם שכח לאכול אפיקומן ונזכר אחרי שבירך ברכת המזון ולפני שבירך בורא פרי הגפן על הכוס השלישית, ייטול ידיו בלי ברכה כי אוכל רק כזית, מברך המוציא, אוכל כזית אפיקומן, מברך ברכת המזון באותה כוס שלישית. אבל אם נזכר אחרי ברכת המזון ואחרי ששתה כוס, ואחר כזית מצה שמורה בתוך הארוחה, סומך עליה ופטור מלאכול. אם נזכר אחרי ברכת המזון ושתה כבר כוס שלישי, ולא אכל באמצע ארוחה כזית מצה שמורה, ואני מדגיש מצה שמורה, ייטול ידיים בלי ברכה, מברך המוציא, אוכל כזית לאפיקומן, מברך ברכת המזון, מברך הגפן, ושוב שותה כוס שלישי. אם נזכר באמצע הלל, נוטל ידיים בלי ברכה, מברך המוציא, אוכל כזית, מברך ברכת המזון, מברך הגפן, שותה כוס שלישית, אומר הלל, וכוס רביעית שותה. ואם נזכר אחרי ששתה כוס רביעית, ייטול ידיים בלי ברכה, מברך המוציא, אוכל כזית, שוב פעם ברכת המזון על הכוס, מברך הגפן ושותה, ולא צריך לחזור על ההלל ועל כוס הרביעית. כך גם כתב השולחן ערוך בסימן תע"ז, והבן איש חי ואחרים. צריך להדגיש שהשולחן של הסדר צריך להיות בשמחה ובטוב לבב, וצריך להקפיד שהשמחה תהיה שרויה אצל כולם, וראוי שכל אלו שיודעים לקרוא ויודעים להסביר ישתתפו, ולא לשכוח אבל שעיקר המצווה היא על האב, ואם האב מתארח אצל אביו, כלומר הסבא, אז שהסבא הוא עורך הסדר, אז הסבא צריכים לדבר איתו לפני החג, שייתן גם מקום לאבא לומר לבניו, וראוי שכל אחד מאלו שיודעים להשתתף ולקרוא ולהבין, שיקראו חלקים מן ההגדה, כל אחד יסביר מה שהוא מבין. יש מנהג יפה שהאבא, עורך הסדר, מכין חידות ושאלות עם פרסים לילדים, כדי להשאיר אותם ערים ושואלים ועונים ומשתתפים, כי זה באמת עיקר הסדר. לגבי הלכות ספירת העומר וימי הספירה. בלילה השני של הפסח מתחילים לספור ספירת העומר. אדם צריך לדעת שספירת העומר צריכים לספור מעומד, כלומר בעמידה, ואנחנו אומרים לשם ייחוד לפני הספירה, והמצווה היא לספור מיד בתחילת הלילה אחר צאת הכוכבים. אומנם, בדיעבד, הזמן כל הלילה. בבית הכנסת, בלילי שבת ויום טוב, סופרים לאחר הקידוש. כדי להקדים את קדושת היום. במוצאי שבת יום טוב סופרים קודם ההבדלה, כדי לאחר את יציאת היום. ואם יום טוב האחרון שחל במוצאי שבת, אומרים קידוש והבדלה, סופרים כדי לאחר את ההבדלה. מי ששכח כל הלילה ולא ספר, סופר ביום ולא ברכה. הספרדים נהגו לספור בשחרית ספירת העומר בלי ברכה, ובכך תמיד להימנע ממצב של מי ששכח שאפשר לברך בכל לילה ולילה. מנהג קומרנה היה שגם מי ששכח בלילה וגם ביום ממשיך לספור בברכה את שאר הימים, כי כל יום עומד בפני עצמו. אבל אם שכח כל היום, דעת השולחן ערוך ואחרים, יספור אחר כך בכל לילה בלי ברכה, ואם יש לו ספק אם ספר בלילה או לא, מכל מקום יכול לספור שאר הלילות בברכה. כלומר, מתי הוא לא מברך? כאשר ברור לו שהוא לא ברך והפסיד. אדם שהיה בבית הכנסת ושכח כמה ימים היום, ושאל את חברו בין השמשות, כמה היום? צריך להיזהר ולהגיד לו, אתמול היה כך וכך. משום שאם הוא אומר לו, היום הגיע כבר זמן בין השמשות, הרי הוא כבר ספר, ולא רשאי לברך על הספירה. לכתחילה, טוב שקודם שאדם יברך, צריך שידע על מה הוא מברך. כלומר, שידע כמה ימים הוא בספירה. אבל בדיעבד, אם הוא לא ידע ופתח וברך על דעת שיספור כמו שישמע מחברו, יצא. גם אם האדם טעה בדעתו, הוא רצה לספור 4 ימים, ואחר שברך נזכר שצריך 5, אז הוא סופר 5 ולא צריך לברך שוב. וכן אם טעה בספירה, הוא היה צריך לומר 6 ואמר 5, אם נזכר מיד, כלומר תוך כדי דיבור, ממשיך ולא צריך לחזור ולברך. אבל אם הפסיק קצת, אז במקרה כזה צריך לברך שוב. בכל יום טוב, אם חל לילה ראשון בשבת, שאז זה אולי מתאים אולי לחוץ לארץ, אנחנו נדלג על זה, לא שייך אלינו. בימי הספירה מתו תלמידי רבי עקיבא, ב30 יום. לכן זה המנהג בימים האלו קצת אבלות, שבא לידי ביטוי שלא מתחתנים ולא מסתפרים. יש חילוקי מנהגים במספר ה33 ימים האלה. יש מקומות שמחשבים אותם יום ראשון של הספירה, לכן לא מסתפרים ולא נושאים נשים עד ל"ג בעומר. אבל אם חל ראש חודש אייר בשבת, יש בו שתי קדושות, קדושת שבת וקדושת ראש חודש, אז מתירים להתחתן ולהסתפר בערב שבת. אבל ביום ל"ג בעומר משם מותר, שבאותו יום ל"ג בעומר פסקו מלמות. ויש מי שמרבה בו שמחה ולא אומרים בו תחנון, ואף שגם בו ביום מתו קצת, אומרים מקצת היום ככולו. לכן צריך להדגיש שלא מספרים או נוסעים משעה עד אחרי שהעיר היום, ולא מבערב. אבל אם חל ל"ג בעומר ביום ראשון, אז ודאי שמספרים בערב שבת שלפניו, לכבוד השבת. ובמקומות אחרים, שמתירים לישא אישה ולהסתפר עד ראש חודש אייר, כולל ראש חודש, שזה 16 יום, ונשארים 13 יום באיסור, כלומר עד חג השבועות. במקרה כזה מסתפרים בערב החג. אבל מכל מקום, בל"ג בעומר בעצמו מתירים, ויש מקומות שמתירים עד ראש חודש אייר ולא כולל, וביום הראשון של ראש חודש מתחיל האיסור, ויום הראשון של יום ההגבלה, כלומר ראש חודש סיוון, שהוא ה-33, מותר כן להתחתן ולהסתפר, וביום ל"ג בעומר מותר. לכן כל קהילה תנהג כמנהגה ולא לשנות, וכל אחד ינהג כמנהגו. ודאי וודאי שיטת המקובלים זה לא להסתפר עד חג השבועות, ורק בערב החג להתכונן להסתפר לכבוד החג. אם אדם ברוך השם זכה והוא סנדק או מוהל או אבי הבן במזל טוב, מותר למסתפר ביום שלפני המילה, סמוך לערב לפני שהם הולכים לבית הכנסת. אבי הבן והמוהל או הסנדק, מה שאמרנו, שיכולים להסתפר בערב קודם הברית, חסידים ואנשי מעשה שנהגו כארי, לא הסתפרו עד ערב שבועות אפילו אם היו סנדק ואבי הבן. בכל מקרה, מי שיש לו אפשרות בימים שלנו שיש הרבה בנות שלא מצליחות למצוא את זיווגם, מותר לעשות שידוכין אפילו בסעודה כל הימים, אבל לא לרקוד ולחולל, כי זה אסור משום דיני אבלות. נוהגים שלא לעשות מלאכה אנשים ונשים כל ימי הספירה, מהשקיעה עד אחר ספירה. זה כתוב בפסוק שנאמר שבע שבתות מלשון שבות. כלומר, זמן הספירה, משקיעה ועד חצות הכוכבים, יש בו שבות. לכן, טוב שיספרו בזמן ולא יצטרכו להתאחר. צריך גם להדגיש שענייני האבלות הללו, הרבה הרבה דברים הגזימו ונכנסו לזה. כל מה שעשו זה רק לגבי נישא אישה ולהסתפר. מותר לקנות בגדים חדשים, מותר לברך שהחיינו. אלה לא ימים של תשעה באב, שבהם תשעת הימים אנחנו מחמירים. אלא אלה ימים שבו אנחנו נגיד מקצת דיני האבלות, שבאים לידי ביטוי בתספורת ואי עריכת נישואים. בלילה הראשון של שבועות, יום החמישים, אנחנו מאחרים מתפלל ערבית עד אחרי צאת הכוכבים ודאי. משום שאם נתפלל קודם, נקבל את קדושת היום טוב, נחסיר מעט מאותם 49 ימי הספירה, והתורה אמרה שבע שבתות, תמימות תהיינה. לכן, ככל שנכין את עצמנו בימי הספירה הללו, שאנחנו יודעים שהם שבע כפול שבע, שבע מידות ספירות עליונות, קדושות, עד שנגיע ונקדש ונטהר את מחשבותינו, מעשינו וכוונותינו לשם שמיים, יהי רצון שבעזרת השם, בזכות הפסח הקרב ובא, נזכה ונגאל, ומי יודע אם עדיין לא נזכה עוד השנה להיות מאלו שמקריבים קורבן פסח בירושלים בבית המקדש בטומאה, כי כל הציבור טמא וטומאה הותרה בציבור, ושם נאכל מן הזבחים שנקריא לפני הקדוש ברוך הוא, במהרה ייבנה בית מקדשנו. אני רוצה לברך את כולכם ברכת חג שמח, כשר ודאי, שמח, ערני, כדאי ללכת לישון קצת לפני כניסת החג, לדאוג שהאישה שעמלה כל כך קשה, בטח עד חצות ליל של ערב לפני, או אפילו עד אור הבוקר, תוכל לנוח, והמטלה עלינו הגברים, אכן באמת לסייע, תוציא את הילדים הקטנים החוצה אם הם מפריעים, העיקר שתוכל להשתתף, כי לצערנו הרב אנחנו רואים לא אחת שנשים שעמלו ועבדו שבועות שלמים כל כך קשה, מגיעות אלה לסדר, ונרדמות, ולפעמים כל כך קשה להעיר אותם שאפילו את המינימום של שתיית ארבע כוסות ואכילת כזית מצה ואפיקומן ומרור אין סיפק בידם, וכל עמלם היה לשווא, כי הניקיון הוא חשוב, אבל המצוות הללו הם דאורייתא. וחבל שאישה שעבדה כל כך כל כך הרבה לא תזכה לקיים את מה שהיא מחויבת בו. יהי רצון שתשרה ברכה בכל מעשה ידינו בכללות עם ישראל, במהרה ניגאל, אמן ואמן.